שלום. היום רציתי לעסוק ב...
לא שרפתי קודש טהור עם קודש
טמא. ריף, אפשר לומר, סוג מסוים של תחילת תקופת הראשונים. הוא איפשהו בתפר, אפשר לומר. הוא היה, כשרבי גאון נפטר, הוא היה בן 25. הוא עוד נולד כאילו בתקופת הגאונים, אבל רוב המפרשים מתייחסים אליו כאל ראשון. אם כי יש לשונות, הרמב"ם כותב שהחיבור של הריף עדיף מאשר כל תשובות הגאונים, ואז הרדב"ז לוקח את זה כאילו ברצינות ואומר, ולכן אם יש מחלוקת בין גאונים ובין ריף, הלכה כמו הריף. כאילו הוא תופס את זה גם כאילו, כן שם אותו איפשהו כסוג של חותם תקופת הגאונים.
בהכרח
שניתן
לו חשיבות,
כאילו, לא? לא, בפשט הרמב"ם מדבר על החשיבות של הספר, אבל הרדב"ז לוקח את זה כהלכה למעשה.
כן, אבל מכוח הגודל של הרמב"ם, של הריף.
ברור, אבל עקרונית יכול להיות רבנים גדולים שלא כתבו ספרים, או שכתבו ספרים לא גדולים. לאו דווקא אמור להיות זה, אבל...
אז תראה גם הרמב"ם מול גאונים, נמצא כמו הרמב"ם.
הוא אחד גאונים ממנו.
גם יכול להיות.
כן,
דבר על זה לא על כל מיני. אז ככה הוא עושה. לא, יכול להיות שגם מעליף, יש פה בסוף, יש פה שיטה שהיא גם כוללת הכל. בואו נתחיל לעסוק בדמות ואז נעבור לעסוק. אז הריף רבי יצחק אלפסי.
לגר, ליתום ולהלמנה.
נולד ב... נולד בדלת אלפים תשע"ג, כן, שזה 1,000 שנה כאילו, ונפטר בדלת אלפים תשס"ג. יש את הנוסח של המצבה שלו, לא זוכר את זה פה, נראה לי לא הבאתי את זה. מה? איפה הוא קבוע? זה בספרד, אם אני זוכר, נכון? ומי שכתב את המצבה זה תלמיד שלו, שקוראים לו רבי יהודה הלוי, שהוא היה משורר, והוא ניסח את המצבה, לא זוכר איזה חרוזים כאלה, שלוש שורות נראה לי. לא, לא הבאתי את זה אבל. מה אתה אומר?
אני גם שמח אם הוא כתב לי את המצבה.
האמת, יש הרבה... לראשוני ספרד יש להם הרבה שירים גם שהם שירי חול. ויש כאלה שתמהו, כאילו איך זה יכול להיות. לא כל השירים שם כאילו היו נכנסים פה למדף בבית מדרש. אז קודם כל כאלה שאמרו שכאילו זה סגנון שונה של אופי ותרבות, ויש דברים שפעם היו מקובלים והיום לא. וגם מה שאומרים שכאילו פשוט לפעמים עשו את זה בתור פרנסה. מגיע איזה השיר, הוא אומר לו, אני רוצה לקנות לך שיר לכבוד חתונת הכסף שלנו, תכתוב שיר עליי ועל אשתי.
לא, 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 לא.
זה שיר שאין בו איזה דברי תורה או משהו, למרות שכתב אותו רבי יהודה הלוי. כאילו לפעמים עשו את זה בתור פרנסה. אבל יש הרבה פיוטים גם שאפשר ללמוד מהם הרבה ולהעביר עליהם שיעורים. כתב את זה מי שכתב את הכוזרי. טוב, הלאה, הוא למד, הוא נולד באלג'יריה, למד בתוניסיה בישיבת קיירואן, ששם היה חננאל רב ניסים גאון.
הם היו רבותיו?
לא נראה לי ישיר. לא חושב באופן ישיר. עכשיו, אבל זה הבית מדרש הזה. בקיצור, הוא היה אחרי זה דיין חזר, הוא חזר לאיפה שהוא נולד, הוא היה שם דיין. הוא עבר מתישהו לפס במרוקו, מכאן השם שלו. אלפסי זה מפס, כאילו, כמו שיקראו לו נגד ירושלמי או נתניאתי או משהו כזה, אז אלפסי. ובגיל 75 הוא פסק בבית דין כנגד מישהו שהיה בן אדם אלים, וכתוצאה מזה הוא צריך לברוח ממרוקו לספרד. כן, בגיל 75, גיל שבו נגיד פעם, רוב האנשים בכלל לא היו רואים את הגיל הזה, הוא בגיל הזה מתחיל חיים חדשים, הוא חי עד גיל 90, שזה יחסית חריג בתקופות של פעם. אנשים היו מתים בגיל הרבה יותר צעיר, לא היה כל ההיגיינה ובתי חולים וכל הרפואה הייתה פחות מפותחת, אנשים היו מתים בגיל הרבה יותר צעיר. היום בגיל 75 עובר ארץ אחרת, ומי שנהיה ראש ישיבה בלוסיינה ונמצא שם עד יום מותו. אחד התלמידים זה מפורסם, אמרנו רבי יהודה הלוי, עוד יש, יש תלמיד גם מפורסם, רבי יוסף הלוי בן מגס. רבי ניגש, ידוע בתור רבו של הרמב״ם, זה לא מדויק, הוא רבו של, של אבא של הרמב״ם. אבל הרמב״ם מתייחס אליו בתור רבו. אולי פעם הבאה נדבר על הרבי ניגש, ואז נדבר בדיוק מי הוא היה ומה הייחודיות שלו. בכל מקרה, אז מעריף יש לנו תשובות עריף.
אז מה רבי ניגש קשור לזה?
רבי ניגש הוא תלמיד שלו. תלמיד שלו שנהיה אחרי זה הראש הישיבה במקומו. והוא הרב של הרבי מימון הדיין, אבא של הרב. זה אולי נרחיב פעם הבאה. בכל מקרה, מעריף יש לנו תשובות, שזה יצאו בכמה הוצאות. מה שהכי נפוץ בימינו זה ההוצאה של מכון ירושלים, שהם גם ליקטו את כל התשובות שנתפסו לפניכם למקום אחד, וגם מכתב יד דברים שמצאו. זה עניין אחד. עניין שני זה הספר של הריף, מה שיש לנו בסוף של הגמרות. עכשיו, בסוף של הגמרות זה נראה כאילו חיבור ארוך, השעה שלנו הוא 20 כרכים, פחות או יותר, תלוי בהוצאות. וגם עריף הוא כאילו, באמת באמת, יש לזה פה בישיבה, לא מתנתי את זה עכשיו, שמוסד הרב קוק, שזה ריף בלי נושא כלים, בלי רן ובלי רייבד ובעל המאור
וכמה זה?
זה שני כרכים, וגם זה אם היית מוריד שם את היערות, זה יכול להיות כרך אחד. אז באמת, הרבה קוראים לזה תלמוד קטן. ובעצם מה המטרה שלו? המטרה שלו, הוא לקח את הש"ס והוא, קודם כל, הוא ניפה את כל מה שלו הלכה, אגדתו אותו, הוא קיצץ, גם בתוך ההלכות, דברים שלא נוגעים, נוהגים בימינו, הוא קיצץ, אז הוא הוריד את זבחים, הוא הוריד את כל קודשים הוא הוריד, וגם בתוך הש"ס, דברים שהם, כאילו גם בתוך נזיקין, יש משהו שהוא קשור לקודשים, תיארות, זרעים, אז הוא הוריד אותו. זה עניין אחד, אז באמת החפץ חיים שהיה לו מהלך של לעורר לימוד קודשים לקראת ביאת המשיח, אז הוא כתב את ליקוטי הלכות, שזה גם בישיבה, שלושה כרכים, לא של רבי נתן, ליקוטי הלכות של החפץ חיים, שזה, אני מכיר שלושה כרכים, שזה בעצם לעשות ריף על קודשים. הוא ניסח את זה מעצמו, אבל זה ריף על קודשים, כאילו. והוא כותב שמי שרוצה גם לעשות הזרעים ותיארות והלכות מלאכים וזה, הוא מוזמן להשלים את המלאכה. לא ידוע לי אם מישהו עשה את זה. אז זה עניין אחד שהוא עושה. עוד הוא מקצץ סוגיות שלדעתו הם לא נפסקו להלכה. שזה בגדול הבדל בין שיטת הלימוד הספרדית.
רמב"ם.
הרמב״ם, כן, אבל היה לרמב״ם ממי ללמוד. אז כאילו, בגדול, בתוספות, בדרך כלל אם יש את הסוגיות סותרות, ויש הרבה פעמים סוגיות סותרות, אז התוספות מנסים לעשות אותו קימטה, להסביר שזה מדבר על מקרה אחד, וזה מדבר על מקרה קצת שונה, ולכן שתיהן יכולות להיפסק הלכה למעשה בלי שתהיה סתירה. אבל הריף לא מקבל את זה, הריף אומר, לא, אין לו קימטה, זה לא כתוב. ההלכה היא הלכה כפשוטה, והסוגיות האלה סופחות, והלכה למעשה פוסקים רק כמו אחת מהן. ואז נגיד יש סתירה בין בבא מציעא לכתובות, אז בבבא מציעא הוא יביא את הגמרא, ובכתובות הוא ישמיט אותה. כי לדעתו רק אחת מתוך שתי הסוגיות נפסקה להלכה. אז זה גם משהו שהוא עושה, ולפעמים הוא גם מזיז סוגיות ממקום למקום. הביא פתאום פה דוגמה, מסכת פסחים. בואו נראה. מסכת פסחים, הגמרא מתחילה באור ל-14, ואז מדברת אם אור זה יום או לילה, ואז אחרי זה אומרת למה כתוב אור ולא לילה, כי רצו לדבר בלשון נקייה. ואז יש כמה ממרות על לשון נקייה, ואז כתוב שרב פגש את רבי חייא, הם היו קרובי משפחה, ואז הוא שאל אותו אבא חי, אז אמרו לו למה אתה שואל על אמא? אז אמרו לו אמא חי, אז אמרו לו למה אתה שואל על אבא? ואז הוא הבין ששניהם נפטרו. ואז, כן, והוא פשוט רצה להשתמש בלשון נקייה, הוא לא רצה להגיד לו אבא מת, הוא מוציא דיבה וכסיל. ואז כתוב שהוא אמר לשמעיה, שמע שלו, חלוץ לי מנעלי, והולכת כלאי אחריי לבית המרחץ. ואז הגמרא אומרת, שמע מנת תלת, לומדים פה שלוש הלכות. דבר ראשון, שיבל אסור בנעילת הסנדל, לכן אמר לו תחלוץ לי את הנעליים. דבר שני, ששמועה רחוקה נוהגת רק יום אחד, כן, כי הם נפטרו לפני יותר מ-30 יום, אז שמועה רחוקה נוהג רק יום אחד. דבר שני, שבאבלות אומרים מקצת היום ככולו. לכן, מצד אחד תחלוץ את הנעליים, מצד שני, עוד שנייה אנחנו נלך לבית המרחץ, כי זה לא נוהג עד סוף היום. שלוש הלכות בהלכות אבלות, זה נמצא בתחילת מסכת פסחים. אז הריף גוזר את זה מהלכות בדיקת חמץ, ושם את זה בהלכות מועד קטן בפרק על הלכות אבלות. אז זה משהו לגבי הסדר שלה.
מועד קטן הוא לא כותב שזה הגיע מפסחים?
לפעמים הוא מציין מאיפה הוא גזר את זה, אבל לאו דווקא. עכשיו, בוא נגיד, הרמב״ם, הזכרת לפני כן, הרמב״ם זה חיבור שהוא חדש לגמרי. עם סדר משלו, עם שפה משלו, הרמב״ם לא כתוב בארמית.
למה לא כתוב
בעברית? אבל הריף הוא בעצם, הוא עדיין שומר על לשון הש"ס. הוא משתמש בש"ס, הוא בעצם, כאילו הוא העתיק את כל הריף למחשב, ואז גוזר קטעים, מביא במקום מוחק, ולפעמים גם מוסיף, מוסיף פרשנות, מוסיף דברים, הוא מביא גאוני, לפעמים מביא ירושלמי, לפעמים מוסיף פירוש, אבל בגדול בגדול הוא נצמד לש"ס, אבל כבר לפני כן יש הלכות גדולות, הלכות פסוקות, הלכות קצובות, יש כמה חיבורים שהגאונים כותבים, אבל אם תנסו ללמוד אותם, מאוד קשה ללמוד הלכות גדולות. כבר עם החברותא שלך, עמוד ביום, ובאג. קשה ללמוד את זה, כי זה ספר שהוא בנוי ללומדים את הסוגיה, ואחרי זה פותחים בג, רואים מה נפסק. אבל עריף, עקרונית, אם אתה יודע ארמית וקצת פסעים, עקרונית יכול ללמוד אותו לבד. בלי ללמוד את הש"ס. בטח שבדפוס בינה יש רש"י. זה לא ממש רש"י שלנו, אבל זה על פי רש"י ועוד, אבל זה כאילו אמור להיות פירוש. והמטרה של זה היא בעצם שתוכל לפסוק בהלכות שנוהגות לזמן הזה בקלות. ואז מה שקורה בעצם, שבגלל, כמו שאמרתי, במקור זה ספר קטן, ספר של כרך אחד, בלי כל הזה, אז אנשים פשוט התחילו ללמוד את זה.
במקום הגמרא.
כן, במקום הגמרא, והיו הרבה מקומות שזה היה הספר שלמדו. בגלל זה הרבה מהראשונים, הם כותבים על זה. הראש הוא בעצם, הוא לא נכתב על הש"ס, הוא נכתב על הריף. הר"ן נכתב על הריף. תלמידי רבנו יונה, זה על הריף. מצד שני יש גם השגות, יש השגות של בעל המאור על הריף. או יש ספר ההשלמה. יש כל מיני ספרים שנכתבו כדי כאילו להוסיף הלכות שלדעתנו הריף היה צריך לכתוב אותה. או הרמב"ן כותב על נדרים ועל בכורות, כי על זה הריף לא כתב. בכורות נוהג בזמן הזה, גם נדרים נוהג בזמן הזה. אז הרמב"ן טורח כאילו להשלים את הסט.
אז בנדרים ובכורות, הרמב"ן מובא בסוף? בנדרים ובכורות? במקום הריף?
אז יש שם רמב"ן. רמב"ן, מסתכל שם הרי תלגזי ענק ובכורות. עכשיו
הוא עושה את אותו דבר כמו הריף?
כן, זה פחות או יותר אותו סגנון. עוד מישהו שעושה עבודה, בכיוון קצת מפתיע אולי, הרמב"ם כותב שהוא חיבר ריף, מעין ריף על הירושלמי. עבר על כל הירושלמי, כל ההלכות שנפסקו בזמן הזה. החיבור הזה הלך לאיבוד, כי בסוף הוא ראה את עיקר החשיבות במשנה תורה. גם יכול להיות שהוא כתב את זה בתור מין טיוטה בשביל משנה תורה. הוא קודם עובר על כל הירושלמי, מוציא את כל ההלכות, ואז הוא יכול להשתמש בזה. מצאו קטעים של זה בגניזה הקהירית, קצת על ברכות, קצת על כתובות. שהוא משתמש בעצם עכשיו עד כדי כך, הרמב"ם מביא, הרמב"ם כותב באיגרת, כאילו חשדו ברמב"ם שהוא אומר, שהוא חשב שירפמו רק את הספר שלו ולא את הש"ס. כי הוא אומר שמי שלומד את התנ"ך ואת הספר שלי לא צריך עוד שום ספר אחר. אז היו כאלה שחשבו שהוא התכוון כאילו שאפשר לזה, אפשר להיפטר מהש"ס.
זה לא אבל הריף גם.
זה לא נכון, אבל...
לא הבנתי, הריף אמר את זה או הרמב"ם?
לא, הרמב"ם אומר שכאילו... זה לא הכוונה, שאולי נדבר על זה כשנדבר על הרמב"ם, אבל... אז יש איגרת שהוא מדבר, אני... עושים למצוא את זה. אז הרמב"ם כותב לשואל שם שזה לא נכון, ואז הוא אומר לו, רואים גם מעניין מה הרמב"ם לימד בבית מדרש שלו, לא היה שיעור ומסכת, אלא הוא שאל כל אחד מה אתה רוצה ללמוד. ואז אחד אמר אני רוצה ללמוד שבת, אתה אומר אני רוצה ללמוד ברכות, אין בעיה, אתה תלמד שבת, אתה תלמד ברכות. כל אחד לומד בזמן החופשי, ונגיד איתך אני עושה חברותה ב-10, עושה חברותה ב-11, כאילו כל אחד למד איתו מה שהוא רוצה. ואז הוא אומר שכמעט אף אחד לא רצה ללמוד את הספר שלי, רוב האנשים רצו, היו איזה שלושה אנשים שרצו ללמוד ש"ס, כל השאר רצו ללמוד ריב. טוב, ומעניין שהוא אומר... טוב, לא ידעתי פה את הלשון. בכל מקרה הוא כותב שהיו תלמידים, שרוב התלמידים רצו ללמוד ריף, והוא למד איתם את הריף מההתחלה ועד הסוף כמה פעמים. עכשיו גם תחשבו על הקצב. מגיע תלמיד לישיבת הרמב"ם, נגיד, ויוצא אחרי 3 שנים, כשהוא למד עם הרב שלו את כל הריף, לא מסכת אחת בכל זמן, אלא את כל הריף, כמובן זה לא הכל, כמובן יש דיירים שהושמטו ויש זה, אבל בסוף המטרה היא, תמיד יצא מהישיבה הזאת, והוא יכול לפסוק הלכה למעשה, לפחות לעצמו, אם לא דיין או משהו כזה, אבל לפחות לעצמו, כי הוא עבר על כל ההלכות המעשיות. שזה בעצם היה המטרה של הספר הזה. גם בפולמוס השמיכה, שהיה דור לפני הבית יוסף, רצו לחדש את השמיכה. אחד התנאים שהם כותבים שם, אני אצטט את זה, בהיות הסכמתנו בהחזרת עטרת השמיכה ליושנה לשם שמיים, לתפארת התורה ולחזק בדקה, הסכמנו שלא יסמך שום חכם אחר שיסמכו 4, בהתחלה הם סומכים 4, שהם מפורסמים כמו מארי ברב וזה, ואחרי זה מאלה, לא סומכים עוד מישהו עד אשר יתברר למסמיך שלמד על הריף עם פירושו ושיהיה בקיא בו ויהיה לו עיון טוב והבנה טובה ואז יוסמך, ומי שלא אז לא. אז בעצם כאילו אחד התנאים זה אתה צריך לדעת את כל הריף עם הפירוש, כי אחרת אתה לא, איך אתה יכול לפסוק אם אתה לא בקיא והכל? כי בעצם מה שקורה שהש"ס הוא כל כך גדול גם בימינו, כי בימינו אם אומרים מישהו תימא את כל השולחן ערוך עם כל הנושא כלים, הוא אומר איך אני מסוגל לעשות את זה? הוא לא מסוגל.
אבל יש הבדל בין להגיד למישהו ללמוד את כל השולחן ערוך וזהו, או ללמוד את כל הש"ס, ריף, רמב"ם,
כן.
4 טורים וגם...
נכון, אבל גם לדעת את כל הש"ס זה גם קשה, כי לפעמים יש סוגיות סותרות, יש דברים שלא מובנים, יש דברים שהם לא למעשה. לפעמים יכול להיות שבן אדם שקוע שבועיים בהלכות זווים, ואז פתאום שואלים אותו שאלה בשר וחלה. רגע, עוד לא הספקתי. שוב, זה חשוב. כן? כמובן זה חשוב, אבל אם רוצים להתמקד בהלכה למעשה, אז יש לזה מחיר מסוים, אם אתה מתפרס יותר ויותר. ואז באמת, בוא נגיד בימינו, משתמשים בריף בעיקר בתור אחד הראשונים על הש"ס. אתה לא לומד ריף בפני עצמו, אתה לומד את הסוגיה ואתה משתמש בריף, בתור פרשן, התוספות והרשב"א מפלפלים, הריף לא מפלפל, אבל לפעמים ממה שהוא כתב אתה יכול, לפעמים הוא כן מפלפל, בדרך כלל לא, אבל ממה שהוא כתב או ממה שהוא השמיט, אתה יכול להבין מה היה הפירוש שלו בסוגיה, שהוא שונה נגיד מתוספות. וגם, בסוף הוא התאבא, כי נהיה לו השגות של בעל המאור והגנה של הרייבד והגנה של הרמב"ן ועוד רן, שהרן גם לפעמים מסכם עוד מלא ראשונים, אז העסק התאבא, אבל לאורך כל הדורות מצאנו אנשים שמאוד הדגישו שצריך חשוב ללמוד ריף. זה למשל ספר שדורדק עזר להוציא אותו. זה אחד מרואי פניו של הגר"א, קוראים לו שביל הישר. הוא עשה פה את הריף עם הרש"י, והשביל הישר הוא בעצם מסכם את הבית יוסף. הוא מביא פה את המורדכי, הוא מביא ירושלמי, מביא רש"י, מביא שולחן ערוך, מביא תז. הוא בעצם כאילו אמור להיות סוג של השלמה. ומביאים פה שהגר"א כתב, הגר"א הדריך ללמוד ריף. אפילו עוד לפני שלומדים ש"ס, מישהו אמר לו, קודם כל תלמד ריף שנה שלמה, תהיה בקיא בה, ואז תלמד ש"ס.
למה?
הגר"א. עוד יש איגרת של חב"ד.
בוא נעבור לשיבת הרברכה, לכל
מה. יש איגרת. איגרת שהאדמו"ר האמצעי, אומר ככה, הוא אומר שמי שפנויים לגמרי עליהם מותר ללמוד בעיון כל הראשונים, גם מה שלא הובא בבית יוסף וכל האחרונים, ורר ולבין הדינים בתכלית שהכל יהיה שגור על פיו, ויש שוקד בתורה יומם ולילה. זה מי שהוא פנוי, האדמו"ר האמצעי, יש לו איגרת שהוא כתב. זה מי שזה, אבל הוא אומר מי שטרוד, אז הוא אומר, עצתי, מי שטרוד, אז הוא אומר עדיין צריך להיות שונה הלכות בכל יום וזה. ואז הוא אומר לו, ילמוד ב' וג' סימנים באורח חיים ויורה דעה תחילה, ויחזור עליהם ב' וג' פעמים באר היטב. כאילו דווקא באר היטב, שזה סיכום של השח ותז ומגן אברהם וזה, ולא עם כל הדיונים. ובכל יום בבוקר ובערב יחזור עם מה שכבר למד פעם אחת, כן, עוד חזרה דברים שהוא למד פעם. וגם יחוק קבוע ללמוד ספרי אלפסי כמו שהוא בפנים לבד, כלומר בלי הר"ן וזה. שיהיו הלכות פסוקות מן התלמוד, ולחזור עליהם ב' וג' פעמים ובעל פה בלשון אשכנז, כלומר, כאילו תתרגם את זה לשפה שלך, רק אל תקרא את זה, כי אז אתה צריך להוכיח שאתה מבין. והוא נותן פה עוד כמה עצות, ואז הוא אומר, ובזה אתה תוכל כאילו ללמוד. אז זה מין עצה כזאת שנתנו. בימינו לא כל כך עושים את זה, אבל מי שידבר עם הרדורק, הרדורק מאוד ממליץ על זה. בעיקר כאילו בניגוד זה... כי מי שלומד רמב"ם, יש כאלה שלומדים רמב"ם יומי, או יש כאלה שלומדים שולחן ערוך יומי, יש את השולחן ערוך בכרך אחד, או הכיס, שגם יש כאלה שעושים את זה נגיד פעם בשנה, כזה, שזה גם חשוב וגם רוכשים בזה את הבקיאות, אבל עיקר מה שנגיד הגר"א הדגיש שבסוף ההלכה נפסקת מהש"ס, והרמב"ם, השולחן ערוך, הם מנותקים מהמקור שלהם. הריף זה ספר שהוא מצד אחד הוא הלכות, מצד שני הוא כתוב בלשון שהיא שומרת על קשר עדיין עם הש"ס, ולכן מי שנגיד בקיא בריף אחרי זה יכול לפתוח את השולחן ערוך וללמוד אותו עם הראשונים ולעיין ולפלפל, זה יהיה לו הרבה יותר קל. בימינו פחות עושים את זה, אבל יש כאלה שעושים את זה.
יש משהו בזה שכל דור פשוט יש לו את הספר שנכתב יותר.
זה נכון, וגם היום, אתה לומד ריף, אין לך חשמל בשבת, בסוף, עזוב ריף, אתה לומד משנה ברורה, אין לך חשמל בשבת. תמיד יש שכלולים ויש דברים. לכן מתישהו באמת...
אבל אם נגיד נלך עם העיקרון הזה של ללמוד את זה בשביל ההלכה למעשה, אז נגיד היום, נגיד אני אלמד מיני ההלכה או משהו כזה, כאילו מה שבסוף...
נכון, רוב האנשים שרוצים ללמוד הלכה למעשה לוקחים ספר שימנו, לא משנה אם זה... זה יכול להיות ספר אשכנזי או ספרדי או תימני, כל אחד וה... אז... אבל... אבל לפעמים יש גם דברים... כאילו, לפעמים מישהו נגיד שהוא לומד את ההלכה למעשה, הוא לא מבין את העקרונות. או שהוא אדם לומד בסוף, גם אם אתה לומד ילקוט יוסף, אתה יכול ללמוד 10 שנים ולא לסיים את זה. אבל ריף, גם אם הוא לא מביא הכל, אבל הוא מביא את כל הבסיס. וזה אדם יכול להיות בקי. לכן זה מה שהוא מדגיש, ברור שמי שרוצה לדעת צריך לדעת את כל השולחן ערוך. אבל לאנשים שטרודים הוא אומר תלמד שולחן ערוכים בערב ותלמד ריף. ואז הוא לא מצפה שהוא עכשיו יהפוך להיות דיין ולא ראש ישיבה. אבל הוא, אבל מה שהוא יודע הוא יודע, ומה שלא הוא גם פחות יודע מה לשאול. הוא יודע, זאת שאלה, בוא נלך לרב. להבדיל מי שלא למד, לפעמים הוא אפילו לא יודע שיש בזה דיון. אז זה נקודה שהיום פחות משתמשים בריף, אבל זה אחת הייתה אחת הכוונות שלו, אחת הכוונות שלו, אולי גם הכוונה אישית. טוב, נסיים בזה.
תודה רבה. אז מכל מקום, אני חושב שקודם, אני דיבר על המפיסר, אחת...